השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת אביו של אחד הלומדים, רוג'ר שבתאי בן פולין, זיכרונו לברכה, נודה לכולכם אם תלמדו לעילוי נשמתו. כל מי שרוצה להקדיש שיעור, וממש בזכותו יעלה עוד שיעור לאוויר, מוזמן בשמחה להיכנס לאתר סיני, ושם למעלה בתפריט. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il ואנחנו לומדים את דף י"ח במסכת סוטה. נתחיל בשורה החמישית בעמוד א' ונסיים בעזרת השם את הפרק בי"ט עמוד א'. השיעור היום יהיה 18 דקות. היום נחלק את השיעור לארבעה חלקים. בחלק הראשון נראה אוסף של שאלות על הכתיבה, המחיקה והשתייה. בחלק השני נדבר על שתי השבועות של הסוטה. בחלק השלישי נדבר על שני האמנים וגלגול שבועה, ובחלק הרביעי, האם אישה יכולה לשתות פעמיים. אז בואו נתחיל. אז החלק הראשון, שלוש שאלות על הכתיבה, מחיקה ושתייה. השאלה הראשונה מתפצלת לשלושה שלבים. אז השאלה הראשונה זה של רבה, וזה עד כמה צריך לשמה במחיקה ובמים. כלומר, אנחנו יודעים שהמגילה כן צריכה להיכתב לשמה, צריך לכתוב אותה במיוחד לכבוד אישה מסוימת. השאלה היא, האם גם המחיקה והמים צריכים להיות מיוחדים לאישה ספציפית, ורבה מחלק את השאלה שלו לשלושה שלבים. שלב ראשון הוא שואל, האם אפשר לכתוב שתי מגילות לשתי נשים, ולמחוק אותם לתוך כוס אחת, או שלא, צריך שלכל אחת יהיה את הכוס הספציפית שלה. שלב שני, גם אם תאמר שצריך, אז מה קורה אם באמת מחקו כל מגילה לכוס נפרדת, אבל אחרי זה ירבבו את שתי הכוסות. האם מה שחשוב זה רק המחיקה, שהיא תהיה ספציפית לשמה של אותה אישה, או שגם המים עצמם צריכים להיות ספציפיים? ושלב שלישי, גם אם תאמר שצריך מים ספציפיים, האם זה צריך להיות המים המקוריים? כלומר, מה קורה אם כתבו ומחקו בנפרד לשתי כוסות, ירבבו, ואז הפרידו שוב לשתי כוסות? האם עכשיו שיש לה מים שהם יוחדים כרגע בשבילה זה מספיק, או שכיוון שזה לא המים המקוריים שלה, כי זה יתרבב, אולי זה לא מספיק? ועל כל השלבים האלו הגמרא נשארת בתיקו, ועד כאן השאלה הראשונה, האם צריך לשמה במחיקה ובמים. שאלה שנייה גם של רבה, זה האם יכולה לשתות על ידי סיב, כלומר על ידי קש, האם זה נחשב דרך שתייה, וגם זה נשאר בתיקו. ושאלה שלישית שואל רבשי, מה קורה אם מחקו את המגילה במים, ואז חלק מהמים נשפחו, האם מספיק שהיא תשתה את השאר, וגם זה נשאר בתיקו, ועד כאן חלק הראשון. החלק השני זה בשליש התחתון של עמוד א', וזה למה אישה נשבעת שתי שבועות. איפה שתי שבועות? אז בואו נזכיר את הפסוקים במדבר ה', בפסוק י"ט כתוב, והשביע אותה הכהן ואמר על האישה אם לא שכב היא שותח וכו', כלומר היא נשבעת שהיא לא סתתה, ושני פסוקים אחרי זה בכף א', עוד פעם כתוב שבועה, והשביע הכהן את האישה בשבועה תעלה, ואמר הכהן לאישה, יתן השם אותך לעלה ולשבועה וכו'. אז למה יש כאן שתי שבועות? לגבי זה יש שתי תשובות. רבי זרע בשם רב אומר שפשוט השביעו אחת לפני השתייה, אחת אחרי השתייה, אבל דוחה רבה, הרי בפסוקים שניהם כתובים לפני השתייה, אז לא יכול להיות שזה הסבר, אלא הסבר שני אומר רבה, באמת השביעו אותה פעמיים לפני השבועה, ולמה פעמיים? כי אחת זה שבועה רגילה, שהיא לא סתתה, ושבועה נוספת זה נקרא שבועת העלה, שבועה שלא רק מבררת שהיא לא סתתה, אלא גם מוסיפה לזה את הכללה, שאם היא כן סתתה, אז ייתן השם אותך לעלה ולשבועה, בתת השם את ירחך נופלת וכו'. זו התשובה של רבה. ועכשיו, סוג של בסוגריים, הגמרא מבררת איך בדיוק הכניסו את העלה בתוך הנוסח של השבועה, וכאן יש שלושה הסברים. הסבר ראשון זה רב עמרם בשם רב, וזה שהכהן אומר לה, משביעה אני עלייך שלא נצמת, פסיק, שאם נצמת, יבואו בך כל אותם כללות וכו'. כלומר, יש כאן שבועה שלא, ואם כן, אז יש כאן את הכללות. זו הצעה הראשונה, אבל דוחה רבה, לפי הנוסח הזה, בעצם השבועה היא לא על הכללות. השבועה היא רק על זה שהיא לא נצמאה. פשוט מסבירים אחרי זה שאם היא כן נצמאה, אז יש את הכללות, אבל אין שבועה על הכללות. לכן רב עצמו מציע נוסח שני, וזה משביעה אני עלייך שאם נצמת יבואו בך כל הכללות. אז כאן השבועה היא ממש על הכללות, אבל את הנוסח הזה רב אשי דוחה, כי הוא אומר כאן באמת השבועה כן מתייחסת לכללות כמו שרצית רבה, אבל היא לא מתייחסת לעצם זה שהיא לא סתתה. הרי בשום מקום בשבועה שלך רבה לא כתוב שהיא לא סתתה, רק כתוב משביעה אני עלייך שאם נצמת יבואו בך הכללות. אנחנו צריכים נוסח שמשלב בין שתי הצעות, כלומר גם הצעה של רב עמרם בשם רב שהשבועה היא על זה שהיא לא סתתה, וגם הנוסח של רבה שהשבועה גם על הכללות. איך עושים את זה? אז רבה שמציע נוסח שלישי שבאמת משלב, ואומר ככה, משביעה אני עלייך שלא נתמת, ואם נתמת יבואו וח וכו'. ונשים לב שההצעה הזאת מאוד דומה להצעה הראשונה, רק שבהצעה הראשונה זה היה עם שין, והפעם זה עם וב. כלומר, בהצעה הראשונה זה היה משביעה אני עלייך שלא נתמת, פסיק, שאם נתמת יבואו וח. לעומת זאת הפעם זה לא שאם נתמת, אלא זה ואם נתמת. ולמה זה משנה? כי כשזה היה שאם נצמת, אז כמו שאמרנו, השבועה היא בעצם על זה שהיא לא נצמאה, וזה שהוא ממשיך ואומר שאם נצמת, הוא רק מסביר שאם נצמאה אז יבואו בכללות. לעומת זאת, לפי רב אשי, הצעה השלישית שזה לא שאם נצמת, אלא זה ואם נצמת, אז וו החיבור כאן מחברת גם את ההמשך לשבועה עצמה, כך שהשבועה כוללת גם שהיא לא נצמאה, וגם את הכללות, וככה יוצא שבאמת הנוסח הזה, זה שבועת העלה, שזה שבועה שהיא לא נטמעה, וגם שבועה שהתקבל כללות, ועד כאן הנוסח, ועד כאן החלק השני של השיעור, שלמדנו שבעצם משבים אותה שתי שבועות, שבועה אחת שהיא רק שבועה שהיא לא נטמעה, ושבועה נוספת שהיא שבועה גם שהיא לא נטמעה, וגם כוללת את הכללות, זה היה החלק השני. החלק השלישי זה גם על כפילות, אם בחלק הקודם דיברנו על שתי השבועות, הפעם במשנה בסוף עמוד א' נדבר על שני האמנים. כתוב בפסוק כ"ב אחרי כל השבועות והכללות, ואמרה האישה אמן אמן. למה היא אומרת אמן אמן? אז בפשטות אומרת המשנה שזה פשוט כנגד שתי השבועות. אמרנו שיש שבועה ושבועת עלה, אז עכשיו היא אומרת אמן על השבועה ואמן על שבועת העלה. זה באופן פשוט למה זה כפול, אבל בנוסף לזה המשנה מוסיפה שזה לא רק על זה, אלא הכפילות הזאת של אמן אמן בא להוסיף עוד דברים, וזה מה שנקרא גלגול שבועה. מה זה גלגול שבועה? בואו נבין את זה מתחום אחר לגמרי רגע, מממונות. נניח שאני תובע אותך שתי תביעות. אני אומר, הלוויתי לך ביום ראשון 100 שקל, וגם ביום שני 100 שקל. ואתה, לגבי יום ראשון, אתה מודה במקצת, כלומר אתה מודה שאתה חייב לי, אבל לא כל הסכום, אלא רק מקצת מהסכום, למשל אתה מודה ב-50, ולעומת זאת, לגבי הלוואה השנייה, אתה כופר בכל, אתה אומר מה פתאום, זה לא קרה מעולם. עכשיו, אם כל אחד מהמקרים האלו היה בנפרד, אז מדאורייתא על התביעה של יום ראשון, אני יכול לחייב אותך שבועה, זה נקרא שבועת מודה במקצת, כי אתה כן מודה במשהו, אבל על התביעה של יום שני, אני לא יכול לחייב אותך כלום, כי אתה כופר בכל, אין לי שום עילה להשביע אותך, זה אם שני המקרים היו בנפרד. אבל, כיוון שהם לא בנפרד, אלא אני תובע אותך על שניהם, אז כאן יש מושג של גלגול שבועה, וזה שכיוון שאני כבר יכול להשביע אותך על התביעה של יום ראשון, אז מגלגלים עליך כבר עוד שבועות, ואני יכול גם להשביע אותך על התביעה של יום שני, אפילו שעקרונית זו תביעה שבפני עצמה לא הייתי יכול להשביע אותך. עד כאן מה זה גלגול שבועה? עכשיו חזרה אלינו, אומרת המשנה שכיוון שהבעל כבר משביע אותה על המקרה שעליו הם מדברים, שהוא קינה לה והיא בכל זאת נסתרה וכולי, אז על הדרך מגלגלים עליה עוד שבועות. מה מגלגלים עליה? אז כאן יש מחלוקת בין תנא קמא לרבי מאיר. לפי תנא קמא מגלגלים עליה רק דברים מהעבר, לפי רבי מאיר גם על העתיד. מה הכוונה? אז לפי תנא קמא היא צריכה להישבע לא רק שהיא לא זינתה עם אותו אחד שהוא חשד בה וקינה לה וכולי, אלא היא צריכה להישבע שהיא לא זינתה גם עם כל אדם אחר, וגם לא רק בנישואים, אלא גם שהיא לא זינתה כשהם היו רק מאורסין, אפילו שבאירוסין אין את כל ההלכות האלו של מייסותה, ואותו דבר גם אם הייתה שומרת יבם שלו, נסביר את זה כשנגיע לגמרא, על כל אלו הוא משביע, ועד כאן דעת תנא קמא שנשבעת על דברים מהעבר. רבי מאיר לעומת זאת כאמור מוסיף גם על העתיד, שהיא צריכה להישבע לא רק שהיא לא זינתה, אלא גם שהיא לא תזנה בעתיד. זה תנא קמא ורבי מאיר, אבל מדגישה המשנה שהמחלוקת שלהם זה רק לגבי עבר ועתיד, אבל שניהם שווים, כלומר שניהם מסכימים שהוא רק משביע אותה על אדם או על מצב שבו אם באמת היא כן זינתה או תזנה לפי רבי מאיר, זה הזנות כזאת שאוסרת אותה על בעלה. ולכן לגבי העבר הוא יכול להשביע אותה שהיא לא זינתה כשהייתה מאורסת, אבל הוא לא יכול להשביע שהיא לא זינתה לפני שהם התארסו כשהייתה רווקה, כי אמנם זה אסור, אבל זה ודאי לא אוסר אותה. ואותו דבר לגבי העתיד, לפי רבי מאיר הוא יכול להשביע אותה שהיא לא תזנה כל עוד הם נשואים בעתיד, אבל הוא לא יכול להשביע אותה שאם יום אחד הם יתגרשו, שהיא גם לא תזנה אחרי זה כשהיא תהיה גרושה. כי כאמור, גם לפני הירוסין וגם אחרי גירושין עתידיים, אם היא תזנה זה אסור, אבל זה לא אוסר אותם, אז על זה הוא לא יכול להשביע. והדוגמה האחרונה, די דומה, הוא גם לא יכול להשביע אותה על השלב שבין שני הנשואים שלהם עצמם. כלומר, אם הם היו נשואים פעמיים, בין אם אנחנו מדברים כרגע בנשואים השניים, או שמדובר כרגע בנשואים הראשונים, ובעתיד הם יתגרשו ויתחתנו עוד פעם, בכל אופן הוא לא יכול להשביע אותה על שלב הביניים שבו הם היו גרושים, בין אם דובר בעבר, בין אם בעתיד, כי בשלב הזה שהם גרושים, גם אם היא זינתה עם מישהו אחר, זה לא אוסר אותם, כי כל עוד גרושה לא הלכה והתחתנה עם מישהו אחר, אלא רק זינתה עם מישהו אחר, זה לא אוסר אותה לבעלה הראשון. עד כאן המצבים שעליהם הוא לא יכול להשביע, כי מצבים שלא אוסרים אותה על בעלה, ועד כאן המשנה. נסכם, למדנו בעצם שלושה דברים. דבר אחד, האישה אומרת אמן אמן, שבאופן פשוט זה אמן על השבועה ואמן על העלה. דבר שני, אמרנו שזה בנוסף לזה, כי גם מגלגלים עליה עוד שבועות, לפי תנא קמא רק על העבר, לפי רבי מאיר אפילו על העתיד. דבר שלישי שלמדנו זה שלפי שניהם משביעים אותה רק על אנשים ותקופות שבהם אם היא כן הייתה מזנה או תזנה בעתיד, זה זנות כזאת שאוסרת אותם. אם לא, כי זה לפני הירוסין או אחרי הגירושין, זה לא אוסר אותם ועל זה הוא לא יכול להשביע. ועד כאן כאמור המשנה, ואת הגמרא לגבי המשנה הזאת נחלק לשלושה סעיפים. הסעיף הראשון זה לגבי דוגמה אחת שאמרנו רק בקצרה ולא הסברנו, וזה שהוא יכול לגלגל עליה שבועה גם מהתקופה שבו הייתה שומרת יבם שלו. מה הכוונה? אז נניח שלבעל הנוכחי קוראים שמעון, אבל היה לו אח שקראו לו ראובן, והאישה של שמעון בעצם פעם הייתה נשואה לאחיו, לראובן, אלא שראובן מת בלי בנים, ואז אותה אישה נופלת לייבום, כלומר היא צריכה שאחד האחים של ראובן ייבם אותה, בזמן הזה נקראת שומרת יבם, והיא אסורה לאנשים אחרים, אמנם לא באיסור קראת, אבל כן באיסור לב, ואז בא שמעון ובאמת ייבם אותה, ואחרי איזושהי תקופה מתחיל הסיפור שלנו שהוא חשד בה עם מישהו והוא קינה בה והיא נסתרה והוא משקה אותה, ועל זה אמרה המשנה שעל הדרך הוא גם יכול להשביע אותה שהיא גם לא זינתה באותה תקופה שהייתה שומרת יבם. זה מה שכתוב במשנה, ועכשיו לגמרא. אומרת הגמרא שלפי העיקרון של המשנה, שהוא יכול להשביע אותה רק על מצבים כאלו שבהם אם היא הייתה מזנה אז הם היו נאסרים, אז עולה מכאן שאם היא הייתה מזנה בתקופת השומרת יבם שלה, אז באמת היא הייתה נאסרת על האחים. עכשיו, זה מפתיע, כי כמו שאמרנו, בתקופה הזאת היא לא אסורה על אחרים בקרת, אלא רק בלב. אז כאן יש מחלוקת בגמרא, האם שהרגע אמרנו שאם היא זינתה אז היא נאסרת על האחים בשלב הזה, האם הוא נכון לפי כולם? רב אמנונה אומר שכן, הוא נכון לפי כולם, כי הנה פשט המשנה הזה שהיא נאסרת, ובאמת יש כאן חידוש, שאפילו שהאיסור הוא רק לב, בכל זאת, אם היא זינתה, היא נאסרת על האחים, זה רב אמנונה, לעומת זאת במערב אמרו שזה לא לפי כולם, כלומר שלפי חכמים באמת היא לא נאסרת, כי זה רק איסור לב, ומה שהמשנה אמרה שהיא כן נאסרת, זה רק לפי רבי עקיבא, ולא כי רבי עקיבא סובר שזה לא רק איסור לב, גם הוא מסכים שזה רק איסור לב, אלא שרבי עקיבא מבחינה מסוימת מתייחס לאיסורי לב של עריות, כמו לאיסורי קרת. איפה מתייחס לזה כך, לגבי האם קידושים תופסים בנשים מסוימות. כלומר, אם אדם יקדש את אחותו, אז זה פשוט לא יתפוס, כי אחותו אסורה עליו באיסור קרת, זה לא תופס. אבל אם כהן למשל ינסה לקדש קרושה, שזה לא קרת, אלא רק איסור לב, אז לפי חכמים זה כן יתפוס, כי זה רק לב, אבל לפי רבי עקיבא זה לא יתפוס, כי לדעתו, גם באיסורי לב, קידושים לא תופסים. אז בזה הוא בעצם מתייחס לאיסורי לב, כמו ערווה, כמו איסורי קרת, וממילא אומרת הגמרא, אותו דבר גם לגבי המשנה שלנו, של מתי אישה נאסרת, שלפי חכמים שומרת יבם שזינתה כיוון שזה רק איסור לב היא לא נאסרת, אבל לפי רבי עקיבא, כיוון שהוא מתייחס לאיסורי לב כמו לעריות, אז מובן שלדעתו היא כן נאסרת, והמשנה שאמרה שהיא נאסרת בקטע הזה היא רק לפי רבי עקיבא ולא לפי חכמים, ועד כאן הסעיף הראשון על המשנה. את הסעיף השני והרביעי נחבר ביחד, השני זה קצת לפני המצא עמוד ב', הרביעי קצת אחרי, בשניהם יש לנו שאלות, בשני זה שאלה של רבי ירמיה, ברביעי זה שאלה של רב אשי, ואנחנו מחברים אותם כי השאלות שלהם הן בעצם די זהות, וזה, האם אפשר להשביע על נישואים אחרים? כלומר, למדנו שאפשר להשביע על העבר, ולפי רבי מאיר אפשר להשביע גם על העתיד, אבל בכל הדוגמות שראינו, מדובר בכל זאת על העבר או העתיד של הנישואים האלו, כלומר על העבר כשהם היו נישואים, או על האירוסין לפני הנישואים, או לפי רבי מאיר על העתיד בנישואים האלו. אבל עכשיו שואלים, האם אפשר להשביע על נישואים אחרים? כלומר, עם אותו אדם, אבל לא על הנישואים האלו, אלא על נישואים קודמים או על נישואים עתידיים. כלומר, וירמיה שואל, מה קורה אם כבר היו נישואים בעבר, התגרשו ושוב התחתנו, ורוצה להשביע אותה שהיא לא זינתה גם בפעם הראשונה שהם יהיו נישואים? זו השאלה של רב וירמיה. ורב אשי שואל שאלה דומה לפי רבי מאיר, אבל הפעם על העתיד. כלומר, מה קורה אם הם נישואים עכשיו, ורוצה להשביע אותה על העתיד, אבל לא רק על העתיד של הנישואים הנוכחיים, אלו הוא גם רוצה להשביע שאם בעתיד הם יתגרשו ואחרי זה הם שוב יתחתנו, אז הוא רוצה להשביע גם על אותם נישואים שניים. עכשיו, לכאורה, הוא יכול להשביע, כי הרי אם באמת יתברר שהיא זינתה בנישואים הקודמים או תזנה בנישואים הבאים, אז הם יאסרו, אז לכאורה אפשר להשביע, אבל מצד שני, אולי כיוון שזה נישואים אחרים לגמרי, אולי זה מחוץ לסיפור ואי אפשר. אלה השאלות. עכשיו, בסעיף השני, הגמרא פשוט אומרת שכן, כי סוף סוף זה כן יאסור אותם ולכן אפשר להשביע. בסעיף הרביעי, הגמרא גם אומרת שכן, אבל כאן היא מרגישה קצת יותר צורך להוכיח את זה, והיא מוכיחה את זה מהמשנה, והאמת היא שהיא יכלה להביא את אותה הוכחה גם לסעיף השני, וזה מזה שהמשנה אמרה של תקופת הגירושין, בין אם בעבר, בין אם בעתיד, הוא לא יכול להשביע, אז מכאן אפשר לדייק שאם אחרי הגירושין הם עוד פעם יתחתנו, על זה הוא כן יכול להשביע. בקיצור, הוא יכול להשביע גם לנישואים אחרים, בין בעבר ובין בעתיד, ועד כאן הסעיף השני והרביעי. עכשיו נחזור טיפה אחורה לסעיף השלישי, וזה גם על שיטת רבי מאיר, שכאמור יכול להשביע גם על העתיד, וכאן הגמרא פשוט מסבירה מבחינה טכנית איך זה עובד. נניח שהוא השביע אותה היום, ועוד שנתיים היא זינתה, מתי בדיוק המים פוגעים בה? מסבירה הגמרא שזה לא שמים יפגעו בה כבר עכשיו, כאילו הם מנבאים את העתיד, אלא פשוט כשהיא תזנה בעוד שנתיים, אז פתאום המים יפגעו בה, למרות שעבר הרבה זמן מאז שהיא שתתה אותם. זה היה הסעיף השלישי. ועד כאן החלק השלישי של השיעור על זה שהוא יכול לגלגל עליה שבועות לפי תנקמה על העבר, לפי רבי מאיר על העתיד, אבל לפי שניהם רק על דברים שאוסרים אותם, עד כאן החלק השלישי. החלק הרביעי זה ברבע התחתון של עמוד ב' והוא מעביר אותנו לנושא חדש, די פשוט וקל, וזה האם אישה יכולה לעבור את תהליך ההשקיה יותר מפעם אחת בחיים. אז לגבי זה הברייתא מביאה את הפסוק שמופיע כמעט בסוף פרשיית סוטה, וזה זאת תורת הקנאות אשר תסתה אישה תחת אישה ונטמע. ומזה שכתוב זאת תורת הקנאות, היא אומרת שלכאורה אפשר ללמוד שני דברים הפוכים. מצד אחד תורת הקנאות בלשון רבים אומר שהיא לכאורה יכולה לעבור כמה פעמים. מצד שני זאת משמע פעם אחת. אז מה עושים עם זה? אז בברייתא יש שלוש דעות, תנקמה, רב יהודה ורבנן, והברייתא גם מבדילה בין מצבים שונים, ואחרי הברייתא בא רבה ועושה לנו סדר. אז אנחנו ישר נראה את דעת רבה, ולפני שנראה את הדעות, קודם כל רבה אומר שיש שני גורמים שצריך לבדוק. גורם אחד זה אם דובר באיש אחד או שני אנשים, גורם שני זה אם דובר בבועל אחד או שני בועלים. כלומר, גורם אחד זה כשאתה רוצה להשקות אותה פעמיים בחיים, האם דובר שבשני הפעמים דובר שהיא נשואה לאותו איש, והוא פשוט חשד בה פעמיים, או שמדובר בשני אנשים, הייתה נשואה לרובן, הוא חשד בה, אחרי כמה זמן הייתה נשואה לשימון, וגם הוא חשד בה, וברור מסברה שכשמדובר בשני אנשים נפרדים, יש יותר סיכוי שנאמר שהיא שותה פעמיים מאשר באיש אחד, בכל אופן זה הגורם הראשון, האם זה איש אחד או שני אנשים, כלומר בעל אחד או שני בעלים. הגורם השני זה לא הבעל, אלא הבועל. כלומר, האם היא חשודה פעמיים שהיא זינתה עם אותו בועל, או כל פעם עם בועל אחר. וגם כאן, אם דובר בשני בועלים נפרדים, יש יותר סיכוי שנאמר שהיא שותה פעמיים מאשר עם בועל אחד. אז אם נסכם, יש לנו בעצם ארבעה מצבים, ונאמר אותם מהמצמצם למרחיב, כלומר, מהמקרה שבו הכי סיכוי שנאמר שהיא שותה רק פעם אחת, למקרה שבו הכי סיכוי שנאמר שהיא שותה כמה פעמים, אז המקרים הם איש אחד ובועל אחד, איש אחד ושני בועלים, שני אנשים ובועל אחד, ושני אנשים ושני בועלים. אלה המצבים, וכאמור בברייתא יש שלוש דעות, תנקמה, רב יהודה ורבנן, ומסביר רבה שכל שלוש הדעות חייבים להסכים שיש מצב שבו היא שותה רק פעם אחת, את זה לומדים מזאת, ויש מצב שבו היא שותה כמה פעמים, ואת זה לומדים מקנאות. עכשיו, מתי זה כך, מתי זה כך? אז בשני המקרים הקיצוניים אין מחלוקת. כלומר, כשמדובר באיש אחד ובועל אחד, כולם לומדים מזאת שהיא שותה רק פעם אחת ולא יותר, וכשמדובר בשני אנשים ושני בועלים, כולם לומדים מקנאות שהיא כן שותה פעמיים. בזה כולם מסכימים, שני מקרים הקיצוניים. בשני המקרים האמצעיים, כאן המחלוקת באיש אחד ושני בועלים, ובשני אנשים ובועל אחד. ומה הדעות? אז תנקמה אומר שבשניהם היא כן שותה פעמיים, רבנן אומרים שבשניהם היא לא שותה פעמיים, ורבי יהודה באמצע אומר שבאיש אחד ושני בועלים היא לא שותה פעמיים, אבל בשני אנשים, אפילו שזה בועל אחד, היא כן שותה פעמיים. עד כאן הדעות, עוד פעם לסיכום, באיש אחד ובועל אחד, לפי כולם היא לא, בשני אנשים ושני בועלים, לפי כולם היא כן, בשני המצבים המצאים, לתנקמה בשניהם כן, לרבנן בשניהם לא, לרב יהודה זה תלוי, באיש אחד ושני בועלים היא לא שותה פעמיים, בשני אנשים ובועל אחד היא כן שותה פעמיים. עד כאן הדעות, כדאי לראות את זה בטבלה שבאתר או בתרשים, כי אז ממש רואים את הדעות בטבלה עם צבעים, ומספיק לראות את זה בשנייה אחת ופתאום מבינים הכל. בכל אופן, בזה בעזרת השם סיימנו את החלק הרביעי, וסיימנו את הפרק השני של המסכת, פרק היה מביא, הדרן הלך היה מביא, ונעצור כאן, ונחזור על מה שראינו. חילקנו את השיעור לארבעה חלקים. בחלק הראשון שאלנו שלוש שאלות על הכתיבה, המחיקה ושתייה. שאלה ראשונה, עד כמה צריך שהמחיקה או השתייה תהיה לשמה? כלומר, האם אפשר לעשות שתי מגילות לכוס אחת? ואם לא, האם אפשר לשתי כוסות ואז לערבב? ואם לא, האם אפשר לערבב ואז להפריד? ושאלה שנייה, האם אפשר לשתות על ידי קש? ושאלה שלישית, אם המים נשפחו, האם מספיק לשתות את השאר? ועל כל זה נשארנו בטייקו, זה היה החלק הראשון. בחלק השני ראינו שיש שתי שבועות, אז רב הסביר שכי יש אחת לפני השתייה ואחת אחרי, רב הסביר ששתיהם לפני, אלא שאחת שבועה בפני עצמה, ואחת שבועה תעלה. ומה הכוונה שבועה תעלה? אז לפי המסקנה רב אשי אמר שזה שבועה כפולה, שהיא גם שבועה שהיא לא סוטטה, וגם שבועה על זה שאם היא כן סוטטה, אז יבואו בה כל הכללות וכולי, זה היה החלק השני. בחלק השלישי דיברנו על כפילות נוספת, וזה שואמרה האישה אמן אמן. למה? אז באופן פשוט זה אמן על השבועה, אמן על העלה, אבל המשנה הוסיפה שזה גם אמן על גלגולי שבועה נוספים, לפי תנקמה רק על העבר, שהיא לא זינתה גם עם איש אחר, וגם לא כשהם היו רק מאורסין או שומרת יבם, ולפי רבי מאיר גם על העתיד, שהיא לא תזנה בעתיד, אבל כולם מסכימים שזה רק על דברים כאלו שיאסרו אותה, ולכן הוא לא יכול להשביע אותה לפני הרוסין, וגם לא על אחרי שהם התגרשו בעתיד, זה היה במשנה. את הגמרא לגבי זה חילקנו לארבעה סעיפים, סעיף ראשון לגבי המקרה של שומרת יבם, יוצא מהמשנה שבעצם שומרת יבם שזינתה, למרות שזה רק איסור לאו, היא נאסרת על האחים, לפי רב אמנונה זה נכון לפי כולם, במערב אמרו שזה נכון רק לרבי עקיבא, שרואה איסורי לאו כמו איסור ערווה, אבל לפי חכמים היא לא נאסרת על האחים, זה סעיף ראשון. הסעיף השני והרביעי די דומים, לכן אומר אותם ביחד, וזה האם הוא גם יכול להשביע אותה על נישואים אחרים, לפי תנקמה לנישואים הקודמים שלהם, לפי רבי מאיר גם לנישואים הבאים שלהם, ועונה הגמרא שכן הוא יכול. וסעיף שלישי, לפי רבי מאיר שהוא משביע גם על העתיד, הגמרא מבהירה שהיא תיפגע מזה לא כרגע, זה לא מנבא את העתיד, אלא רק אם חלילה היא תזנה בעתיד, אז היא תיפגע, וזה היה החלק השלישי. בחלק הרביעי שאלנו האם אפשר להשקות אישה פעמיים. בפסוק כתוב זאת תורת הקנאות, מזאת לומדים שאפשר רק פעם אחת, אבל מקנאות לשון רבים לומדים שאפשר כמה פעמים. ואז ברב עשה לנו סדר ואמר שאם מדובר באיש אחד וחשד עם בו אל אחד, אז לפי כולם לא. אם מדובר בשני אנשים, כלומר יש לה שני בעלים נפרדים, ומדובר גם בשני בועלים נפרדים, אז לפי כולם כן. המחלוקת היא במצבי הביניים של איש אחד ושני בועלים, או שני אנשים ובועל אחד, שלפי תנא קמא בשני המצבים כן אפשר, לפי רבנן בשניהם אי אפשר, לפי רב יהודה באיש אחד ושני בועלים לא, בשני אנשים ובועל אחד כן, והדרן על החיה מביא כל טוב בינתיים.